דף קכ"ד עמוד ב', 17 שורות מלמעלה באמצע עמוד, אמר רב יהודה, אמר שמואל. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין בכור נוטל פי שניים במלווה. אנחנו אתמול הבאנו מחלוקת בין רבי לחכמים, מה היעדים בנכסים כאלה שהשביחו מעצמם בין הרגע שאבא מת לזמן החלוקה. כי אנחנו כבר אמרנו שבעצם באותו רגע שאדם מת, אז היורשים שלו יורשים את ממונו, אלא שבין הרגע של המיטה ועד הרגע של החלוקה זה עדיין שייך לתפוסת הבית, ובזמן שזה מצוי בתוך תפוסת הבית, כאן אנחנו באים ואומרים שהבכור נוטל רק במוחזק פי שניים ולא בראוי. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם אותם נכסים ששבחו מעליהם באותו הזמן. נחלקו בזה רבי ורבנן. לפי רבי, או נתחיל לפי רבנן, נכסים ששבחו מעליהם, אנחנו באים ואומרים שמכיוון שזה לאחר מות האבא, אז אנחנו סבורים ואומרים שיש להם את הדין שהבכור לא נוטל בהם פי שניים. חולק על זה רבי ואומר, סובר רבי, שכיוון שנכסים ששפכו מעליהם, אז הבכור מקבל בהם פי שניים. דיברנו כבר אתמול, לפי רבנן לומדים את זה ממה שנאמר בפסוק לתת לו, וכיוון שנאמר פה עניין של נתינה, מתנה קריה רחמנה, ולכן מה שיש לו ביד הוא יכול לתת במתנה, מה שאין בידו הוא לא יכול לתת במתנה. חלוק עליו רבי ואומר, נאמר בפסוק פי שניים, מקיש חלק פשוט לחלק בכורה, כמו שחלק פשוט הוא לוקח בחלק הראוי, אז גם את החלק הבכורה הוא לוקח בחלק הראוי, אלא שגם נאמר בכל אשר ימצא לו, אז לכן דבר כזה שזה שבח שעושים בידיים, זה לא נכנס בתוך החלק בכורה. אומרת עכשיו הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין בכור נוטל פי שניים במלווה. אם לאבא היה הלוואה, ולאחר מותו בא הלויבה ופרה את ההלוואה, אז הדין הוא של הבכור אין פי שניים. שואלת הגמרא למען, לפי מי אמר שמואל את הדין שלו? אילי מלא רבנן, האסתה שבחה דעיתה ברשותי אמרי רבנן לא שקיל. הרי אמרנו אתמול שאם היה כאן שחת ונעשה חיטים, אם היה כאן עץ שהוציא רק פרחים ולאחר מכן נשתנה שמו ויש לו פירות, הוא נקרא דקל, וכזה מקרה לפי רבנן, אפילו שזה מוחזק ביד האבא, אבל מכיוון שהיה פה שינוי השם, אנחנו באים ואומרים שהגדרתו יהיה כראוי ולא כמוחזק, והבכור לא נוטל פי שניים. אומרת הגמרא, אז אם במקרה כזה שזה כבר ברשות האבא, בכל זאת אני אומר שאין לה בכור פי שניים, מלווה מבעיה, אז בהלוואה שמלווה להוצאה ניתנה, שאין פה שום דבר, ודאי שהבכור לא נוטל פי שניים. אלא החידוש הוא עליבא דרבי, שאפילו שרבי אומר שבאותו שחת ונאפה תבועה, כיוון שהיה לו שחת, לכן אנחנו באים ואומרים ששבח דעתי ממילא לבכור יש פי שניים. אבל בהלוואה, מכיוון שבהלוואה אין לו שום דבר, ולא מבעיה אם אני אומר מלווה על פה, מלווה על פה כולן מלא פליגי, שמכיוון שאין כאן רק עדים על ההלוואה, ואדם שהמלווה את חברו בעדים אין צריך לפורעו בעדים, אז ממילא מה שהיום הוא מחזיק, מה שהיום הוא מחזיק זה שום דבר, כי הבן אדם יכול לבוא ולטעון פרעתי, אז אין כאן שום דבר. כשיבוא הכסף זה נקרא ראוי, זה לא מוחזק, אלא אפילו מלווה בשטר, מה הוא מחזיק ביד? נייר. נייר. הוא מחזיק כסף? הרי הכסף שהוא נתן מלווה להוצאה ניתנה, הכסף הזה יצא. מה הוא קיבל בתמורה? נייר, אמצעי להביא את הכסף החדש. האמצעי הזה זה שום דבר כל זמן שלא הגיע הכסף. אז אני מגדיר את זה כראוי ולא כמוחזק, אליבא דרבי יהודה אמר שמואל. שואלת הגמרא, אבל יש לי בעיה אחרת. ואלא דתניא ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שניים. בין במלווה בין בריבית, מה אני... אבל יש לנו ברייתא נוספת. בברייתא כתוב שהבכור נוטל פי שניים, בין במלווה בין בריבית. האמת שכבר אתמול למדנו ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שניים, בדף קוף כף דלת עמוד א', זו ברייתא אחת. הגמרא כרגע לא זקוקה לזה. שואלת הגמרא, יש ברייתא מפורשת שנאמר שבכור מקבל בין במלווה ובין בריבית, ומה השאלה? לא רבי ולא רבנן. עד עכשיו אם הייתי מבין שהמימרא של אמר רב יהודה אמר שמואל זה רבנן, אז רב יהודה אמר שמואל סובר שלגבי ריבי, לגבי מלווה, הבכור לא נוטל פי שניים. חולק עליו רבי, הרבי סובר שהוא לוקח בין לגבי המלווה ובין לגבי הריבית. אני יכול לקיים, אבל אם עכשיו אתה אומר שאפילו על יבדי רבי הבכור לא מקבל פי שניים בהלווה, אז מי זה הברייתא? עונה הגמרא, אתה צודק, לעולם עולה רבנן, באמת הברייתא הראשונה, אמר רב יהודה אמר שמואל, המימרא הזאתי, אין הבכור נוטל פי שניים במלווה, זה הליבא דרבנן. מה היה לך קשה? אם זה הליבא דרבנן, אז זה מילתא דפשיטא. אז את זה אני יודע מהרי אפילו דבר שבחזקת אבא אותה שחת. ומשתנה השם שלו, שזה שבח דעתי, ממילא אתה אומר שאין לו פי שניים, אז ודאי שבמלווה לא. אומרת הגמרא, ואיץ צריך. פל כדעת החמינה, מלווה, כיוון דנקי קשטרה כמנדגבי אדמיה. כמש מלן, היה לי מקום לטעות ולחשוב כיוון שהוא מחזיק שטר. אבל השטר הזה עומד במקום הכסף, זה נקרא מוחזק. כמש מלן שהוא לא נקרא מוחזק. כפי שתכף נבהיר את הדברים.
אני מבין שהריבית היא מגוי.
ודאי, כמו שהרשב"ם אומר, כיוון שאין לקחת ריבית מיהודי. כל הנידון שלנו זה רק ריבית מגוי, אחרת אנחנו לא יכולים לפייע אותו. אנחנו תכף ומיד נרחיב.
הלשון של הבית אומרת וירשו שטר חוב, כלומר מילווה בשטר, כן? אחר כך בין במילווה ובין בריבית. הכוונה מילווה זה הכסף הקרן?
נכון.
זה לא מילווה בלפה?
לא. שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל.
זאת אומרת שאם השטר הוא לגבות במילווה,
שטר הוא שטר הלווה, שטר חוב. אני פלוני לביתי שטר חתומים, שני אלה. אומרת הגמרא, שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל, בכור נוטל פי שניים במלווה אבל לא בריבית. ממערבה הגיע לנו שמוע, בכור נוטל פי שניים חלק בכורה בהלוואה בקרן, אבל אם זה היה הלוואה לגוי ויש פה ריבית, בריבית הוא לא מקבל פי שניים, כי הריבית נחשבת כראוי. ושוב שואלת הגמרא, למען, לפי מי אמרו את זה בני מערבה? אילה אם עלי רבנן השתה שבחת דהיתה ברשותי כמו שחת ונאפה שיבולים, אמרי רבנן דלא שקיל מלווה מבעיה, ודאי שהוא לא לוקח הבכור פי שניים, אז זה ודאי הרי ראוי ולא מוחזק, אלא לרבי. ולרבי בריבית, לא, אליבא דרבי באמת בריבית לא מקבל הבכור פי שניים. והתניא הבאנו את הברייתא, הרבי אומר בכור נוטל פי שניים בין במלווה ובין בריבית. מתרצת הגמרא, לעולם רבנני, באמת מה ששלחו משם מארץ ישראל זה שיטת רבנן. ומלווה כמן דגביה דמיה, ובהלוואה אנחנו באים ואומרים שזה נחשב לנו כגבוי, ואנחנו משתדלים להסביר את הדברים. צריך להבין, יש לנו הרי כמה וכמה הגדרות כדי להבין היטב את הדברים, וזה מוכרח להיות דברים ברורים וחדים. כתוב ככה, א', אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו מדברים על בכור, זה ברור שבכור נוטל פי שניים רק במוחזק ולא בראוי, שאלו הפסוק אומר בכל אשר ימצא לו. אלא מה? שמעידך נחלקו, כפי שהבאנו, רבי ורבנן, מה שנאמר בהקש פי שניים מקיש חלק בכור לחלק פשוט, ומה שנאמר לתת לו, שזה לשון של מתנה. ולכן הגענו למסקנה שיש דברים כאלה שזה שבח דעתי ממילא, ואין שום שינוי השם. כמו אמרנו דקלה ואלים, הדקל התאבא, או ערה ואפיק שיר סרטון, או הקרקע שמה נכנפת בפנים זבל וזה השביח את הקרקע. וזה כולה על מלא פליגי שהבכור נוטל פי שניים. אם זה שבח שעשו יתומים בידיים, כולה על מלא פליגי, שהבכור לא מקבל שם אלא חלק פשוט, כי זה ראוי. איפה נקודת המחלוקת? בשבח דעתי ממילא, כמו שהבאנו שם, שהיה שינוי השם. אנחנו עכשיו התקדמנו שלב. אמרנו יש כאן הלוואה. איך אני מסתכל על ההלוואה? יש רב יהודה אמר שמואל, שרב יהודה בא ואומר, רב יהודה אמר שמואל, שבעצם כל הלוואה, מה שאני מקבל בתמורה להלוואה, זה חתיכת נייר. הנייר אומנם הוא אמצעי כדי להשיג את ההלוואה. זה לא משקון. במשקון אני מקבל חפץ תמורת הכסף. אבל אני מחזיק במשקון. ולכן הבכור נוטל פי שניים. אבל ברגע שאני מחזיק נייר בלבד, ומלווה להוצאה ניתנה, והרי הכסף שאני נתתי לו פרח באוויר, והאבא לא קיבל בחייו כסף בחזרה, מה הוא מחזיק? נייר. הנייר הזה בבכור לא שייך לו פי שניים, זה ראוי ולא מוחזק. ואמר רב יהודה אמר שמואל, חלוקים עליו בני מערבה. באים בני מערבה, שלחו מטעם, שבאותו רגע שיש לי שטר, שטר זה בעצם תמורה להלוואה, וכיוון שזה תמורה להלוואה, ועל ידי השטר אני יכול להוציא את ההלוואה, כי הרי הוא לא יוכל לטעון לי למשל פרוע, כי אז אני אומר לו שטרך בידי מי ביי, אז אני רואה היום את השטר כן מוחזק בממון, מכיוון שאני רואה את זה כמוחזק בממון, אבל היא בדרבי, בכור נוטל פי שניים, וגם לפי רבנן זה מוחזק לפי שלחו מטעם, ולכן הוא נוטל פי שניים. יש עוד שלב, הריבית. באים רבנן ואומרים, הריבית מעולם לא היה ביד האבא. בשלמה לגבי כסף ההלוואה שהאבא החזיק, ובתמורה במקום זה הוא קיבל שטר, אז אני אומר, זה נקרא מוחזק. הריבית זה תיאוריה, מעולם זה לא היה ביד האבא, ועדיין זה לא הגיע לידו. אז גם כשהוא כתוב בתוך השטר שהוא מחויב לו ריבית, אין זה נחשב מוחזק אלא ראוי, ולפי רבנן בכור לא ייטול פי שניים. חולק על זה רבי וסובר שגם זה מספיק מוחזקי וקיים בשטר, ולכן הוא יקבל פי שניים. זה הסוסח של הגמרא בפנינו, נמצא שישנה מחלוקת בין אמר רב יהודה אמר שמואל לשלחו מטעם. לפי אמר רב יהודה אמר שמואל, לעולם אליבא דרבנן, אפילו בהלוואה מלווה בשטר, אין הבכור נוטל פי שניים. חולק עליהם רבי ואומר, במלווה כן, בריבית לא. אם אני סבור כשלחו מטעם, אז גם רבנן מודים שבהלוואה רק במיל ובשטר בכור נוטל פי שניים, בריבית לפי רבנן הוא לא נוטל פי שניים, לפי דעתו של רבי הוא נוטל פי שניים. מאיר פוטוסו דיבור המתחיל אלא בכור נוטל פי שניים בשיטת הרשבם של אתמול, כרבנן מוקילה, ובמיל ובשטר, מה שפיר שקונטרס לאל גבי ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שניים, שהשטר רב והגוף, ומיל והב ושבח אין נראה, ואם כן המיה מרבנן דלה בכור נוטל פי שניים, תכוון שיחלקו שטרות ויטול בשטרות פי שניים, שם הגוף ייטול גם השבח שיבוא אחר כך, שהוא המלווה, תפשיטה, דאחר שיחלקו כל השבח שיבוא מחלקו שהוא שלו, אין באפשרותנו כרגע להרחיב את התופעות, יש קצות החושן בסימן רשע עם חט, בסעיף קטן וב, שם הוא מסביר מה היה נקודת המחלוקת, והוא תולה את זה, האם אנחנו באים ואומרים שאת השטרות גם זה דבר שניתן לחלוקה, וזה נחלק בין האחים ואיזו קושיית התופעות, או כמו שהרשבן סבור שהשטר הוא לא דבר הנחלק, ומכיוון שהוא לא נחלק בין האחים, לכן יש את שיטתו, אבל זה לא להרחבה כרגע.
זה מה שמערבה בעצם. אם אנחנו...
יבואר.
זה גם מסביר.
העניין
של הריבית מובן, כי הריבית יכולה להשתנות. מה שהיה היום, אחוז...
לא, אבל גם אם ריבית פצוצה, זה לא משנה.
אבל לא קיים.
ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לי רב אחא ברב לרבינה, איקלה המימר לאטרין ודריש. הזדמן המימר למקומנו, וככה הוא דרש, בכור נוטל פי שניים במלווה אבל לא בריבית. זאת אומרת שהוא דרש כמו ששלחו מטעם ממערבה, שבאמת גם אליבא דרבנן בכור נוטל פי שניים במלווה, מדובר במלווה בשטר, והשטר נחשב כמוחזק בידו אבל לא בריבית. אמר לי נערדוי לטעמיו, המימר שהוא בן נער דואה הולך לשיטתם. מה זה? דאמר רבא גבו קרקע יש לו, גבו מאות אין לו, ורב נחמן אמר גבו מאות יש לו, גבו קרקע אין לו, על אף שהרשבם ובבח זה מופיע הפוך. אמר רב נחמן, אבל אנחנו נדבר לפי הגמרא לפנינו. דאמר רבא, מה קורה אם גבו הלא יתומים מהלויבה קרקע, יש לו לבחור פי שניים. ולמה? כי הרי הקרקע הזאת הייתה משועבדת לאבא מזמן הלוואה. זאת אומרת שאבא היה מוחזק בקרקע בחייו. אז כל דבר שאבא מוחזק לבחור יש פי שניים. אבל גבו מאות, אם לקחו מאות תמורת החוב, אין לו פי שניים לבחור. ולמה? כי כמו שאמרנו, הרי מלווה להוצאה ניתנה. אז המאות שהיה בחיי האבא כבר לא קיימים. והמאות האלה שהגיעו עכשיו, זה כבר לאחר מות האבא. אז זה לא מוחזק ביד האבא. הבכור לא יכול ליטול, רק במוחזק ולא בראוי. מאידך, ורב נחמן אמר, גבו מאות, יש לו. גבו קרקע, אין לו. בא רב נחמן ואומר, פקר. כיוון שהמאות האלה הרי היה מלווה של הלוואה, ויש לנו שטר כפי שביארנו, אז זה נחשב מוחזק. אבל הקרקע? הרי מה קורה אם הלויבה הזה היה מחליט להחזיר מאות? ודאי שהקרקע הייתה נשארת בידו. אז למעשה זה לא מוחזק ביד האבא. ומכיוון שאין זה מוחזק ביד האבא, לכן אנחנו באים ואומרים שאם היו גובים קרקע, הבכור לא נוטל פי שניים. אם גבו מאות, יש לו לבחור פי שניים. אומרת הגמרא, זה בעצם המימר, שהמימר אומר, בכור נוטל פי שניים במלווה. השאלה באיזה צורה? בכסף או בקרקע? אמר לאביי לרבא, שואל אביי את רבא, לדידך קשיא לרב נחמן קשיא, הדרך שלך קשה בעיניי והדרך של רב נחמן קשה. זאת אומרת, לדידך קשיא, אתה רבא הרי אומר שגבו קרקע יש לו לבחור פי שניים, גבו מאות אין לו. מה יש למאות אלו? למה אין לו לבחור פי שניים במאות? דלב הני מאות דשב הקבוע, כי זה לא הכסף שאבא השאיר. הרי אבא נתן את הכסף בהלוואה, ומלווה להוצאה ניתנה, זה לא פיקדון שזה נשאר של האבא. הוציאו הכסף, האבא מת, הכסף שהוא החזיר זה כסף חדש, בכור לא נוטל בזה פי שניים. נו קרקע נמי לב הקרקע שווה קבועון, גם את הקרקע הזאת הרי אם הלוי והיה רוצה הוא יכל לתת כסף במקום הקרקע, אז האבא לא מוחזק בקרקע. מה פתאום אתה בא ואתה אומר שיש לו פי שניים בקרקע? ועוד יותר מזה, המר הוא דאמר, הרי כבודו אמר, מה? מסתבר תעמה דבני מערבה, דיקדים סבתא, וזבנה זבינה זביני. אנחנו מספרים עכשיו סיפור בקצרה, ומעריכים אותו עוד כמה דקות בעמוד ב'.
אני מבין למה, קרקע אדם.
אתה כבר תבין? היה סיפור עם סבתא אחת. הייתה סבתא שהנכד שלה, השאיר לה ירושה. אבל כשהוא השאיר לה את הירושה, הוא אמר לה ככה, אני משאיר לך את הנכסים שלי, ויש לי תנאי, ביום שאת תמותי, לא ירשו את זה היורשים שלך, הבן שלך, הבת שלך, אלא היורשים שלי. והיה לו בת נשואה. מת אותו אדם והשאיר את הנכסים לסבתא שלו. מתה הנכדה בחיי הסבתא. ביום שמתה הסבתא, בא הבעל ודרש וטבע את החלק הזה של הירושה, כי הוא אמר הרי היורשת זו אשתי ובעל יורשת אשתו. אמנם בעל יורשת אשתו רק במוחזק ולא בראוי, ועל זה אמרו שמה ממערב, כך אומרת הגמרא, מסתברא תמא דבני מערב שאמרו בבני מערב שהבעל לא יורש. למה? כיוון שבעצם מה היה קורה אם הסבתא הזאת הייתה מחליטה שהיא רוצה למכור את הקרקע, היא יכולה למכור. זאת אומרת שהבת הזאת הלא היא אשתו לא הייתה מוחזקת מחיים, ומכיוון שהיא לא מוחזקת, בעל יורשת אשתו רק במוחזק ולא בראוי. הנה אתה רואה שאפילו שהייתה פה קרקע שהייתה משועבדת בעיקרון מחיים לבת, לאשתו, זה לא נקרא שלה, ולכן הבעל לא יורש, כי הרי יש באפשרותה לבוא ולמכור את זה הסבתא. אותו דבר אצלנו, הלוי והזה גם שהוא שיבט קרקע לחוב, הרי הוא יכול למכור את הקרקע ולתת מאות. ומכיוון שהוא לא מחויב לתת את הקרקע, אין זה נקרא מוחזק אצל אבא. ואם זה לא נקרא מוחזק, למה הבכור נוטל פי שניים? ככה שואל אביי את רבא. מה
כבר שיום? הקרקע קיימת כל הזמן.
אז מה זה מעניין?
מה שהסברת קודם, שמור הקרוי,
אנחנו מדברים שיטת רבא. אנחנו עכשיו לא מדברים כל השיטות למיניהם, לפי שיטת רבא. לשיטתך, אני לא מבין, מה אתה רוצה לומר?
הסבתא יכלה למכור את הקרקע.
על הסבתא לא דיברנו. כן.
על הקושיה. הסבתא יכלה למכור את הקרקע.
כן.
ויש כסף, יש...
לא.
יש...
היא יכלה גם בלי למכור את הקרקע.
לא, לא.
הבנתי מה שאתה
רוצה. כשהמוכרת היה כסף.
נו, אז מה?
עכשיו, אבל פה אם...
את הכסף היא מבזבזת.
בזבזה לא נשאר כלום.
נכון, מצוין.
עכשיו, פה הלא יווה, ששיבד את הקרקע, אם הוא מכר את הקרקע, יכול למכור את הקרקע, ואין לו נכסים אחרים, הולכים וטורפים את אותה קרקע. כלומר, שאותה קרקע היא הרבה יותר שייכת פה למעל.
ומה יקרה אם הוא ייתן עכשיו כסף?
אם יש לו כסף, בסדר. אבל פה השיימות של הקרקע בקשר והוא שונה.
זאת אומרת שלמעשה אין לי שום דבר עם הקרקע מחיים. יש לי אופציה שאם הבן אדם לא ישלם, אני אוכל לקחת מהקרקע, אבל זה לא נותן לי מוחזקות. והורה, יש, הוא יכול למכור אותה. זה מה שכתוב פה. ואתה עצמך, אתה רבא, הרי סובר שבמקום כזה שאפשר למכור, זה לא נקרא מוחזק. הרי גם הבת הזאת היא בהנחה שהסבתא לא תמכור, אז היא יכולה לקחת את הקרקע.
אתה מסתכל על הקרקע או על הבן אדם?
אני מסתכל עכשיו על המוחזקות. אני בא לדון, לא אני. הבאי שואל את רבא. אתה, הרבה, רוצה לבוא ולטעון שבכור נקרא מוחזק כלפי הקרקע שמשועבדת לחוב אביו. שאלה ראשונה, כמו שאין מוחזקות לגבי הכסף, אין מוחזקות לגבי הקרקע. והוראיה, יותר מזה, הרי אתה עצמך סברת במקרה המדובר שעוד מעט נרחיב עם הסבתא, שבמקרה כזה, הסבתא הזאת היא, אפילו שבסופו של דבר היא לא מכרה את הקרקע. הבעל הזה לא נקרא מוחזק, דהיינו אשתו, לא נחשבת מוחזקת בקרקע, ולכן הוא לא יורש אותה, אלא זה רק ראוי ולא מוחזק, אפילו שהיא לא מכרה את הקרקע. זאת אומרת, שכל דבר כזה שניתן למחירה, אין לו הגדרה של מוחזק. שאלה ראשונה, ממשיכה הגמרא ואומר...
אבל זה אגב, זה בן אדם שהוא...
אז מה?
הקרקע קיימת כל הזמן.
אז מה?
אז למה הקרקע זה לא...
אני רוצה לדעת אם זה נקרא מוחזק או ראוי. כל מה שאתה מסביר זה מאוד יפה, אבל זה לא נקרא מוחזק. מוחזק זה אדם כזה שהוא בא לבית, הוא לא בא לבית. אפשר לתת לו כסף ואין לו שום דבר עם הקרקע.
למה שהקרקע קיימת...
נכון, גם פה הקרקע קיימת אצל הסבתא. ובכל זאת הבת לא נקראת מוחזקת, ולכן הבעל לא יורש אותה.
אז איפה מה אם
מוחזק? יש.
בן אדם יכול להגיד, יש מוחזק יום קודם.
יש, במקרה של משקון, יש במקרה של הפואטיק, יש דברים מסוימים. לא זה. לא זה. לא בציור שלנו. כמו כן, לרב נחמן קשיא, הקושיה היא נכונה.
זאת אומרת שהבחור נוטל פי שניים ממה פה?
מפיראון חוב שהגיע לאחר מות האבא.
בגלל שסבתא הייתה...
לא על הסבתא, סבתא לא דיברנו. זה סיפורי סבתא, זה לא הגענו. אנחנו מדברים עכשיו על החלק שלנו. השאלה שהגמרא מושאלת מכוח הסיפור של הסבתא, שתכף נבאר את הסיפור. עוד אומרת הגמרא, שואל אותו אביי לרב נחמן קשיא. מה ישנה קרקע דלא... דלאו הקרקע שווה קבוען? למה אתה אומר אתה, רב נחמן? אומר שהבכור לא נוטל פי שניים אם הפיראון נעשה על ידי קרקע. למה? הרי זה קרקע שהייתה משועבדת. כי אני אומר, דלאו הקרקע שווה קבוען, אבא לא השאיר את הקרקע הזאת. זה נולד אחרי מות האבא. אבא השאיר חוב שאפשר היה לפרוע אותו בכסף, הוא לא השאיר שום דבר. נו, מעות נמי לאו המעות שווה קבוען, גם את הכסף הזה אבא לא השאיר. כי מלווה להוצאה ניתנה, הכסף התעדה. עכשיו יש פה דבר חדש, למה שיהיה לבכור פי שניים? ועוד. האמר רב נחמן, אמר רבא בר אבו, היתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה מהם. ואם כבר יש לי קושייה הרבה יותר חזקה, אם אתה כבר רוצה לטעון מוחזק, אז עדיף לומר שמוחזק זה הקרקע ולא המעות. ולמה? אנחנו יודעים שאם יתום קנה קרקע לעצמו, אי אפשר לגבות את החובות של האבא מהקרקע של היתום. גם אם האבא השאיר לו 100 מיליון דולר, ובכסף הזה הוא קנה קרקע, אי אפשר לגבות חובות של האבא בקרקע שקנה היתום. ומכל מקום הדין, שאם האבא השאיר חוב, דהיינו אבא היה מלווה ולא איזה, הוא מלווה לראובן והוא לא איזה של שיש ללוי, עבדין הוא שאחרי שהיתומים הולכים וגובים את החוב שהוא היה חייב לאבא, חובר זה שאבא היה חייב לו וגובה את אותה קרקע. זאת אומרת שעצם מה שהקרקע הייתה משועבדת קודם לאבא בחוב, זה נקרא מספיק בשביל האבא שהלויבה שלו יחבור ויתפוס את זה. אז הנה אתה רואה שאם כבר, אם כבר בקרקע זה נקרא מוחזק,
סופר מוחזק.
סופר מוחזק. ומה אומר לנו רב נחמן? רב נחמן אומר שבקרקע הוא ודאי לא מוחזק, ורק לגבי המאות הוא מוחזק. זוהי הקושייה שמקשה הבעיה על רבא ועל רב נחמן. תשובת הגמרא, אמר לי, לא לדידי קשה ולא לרב נחמן קשה. עונה לו רבא, לי לא קשה, אפילו שאני אומר, אפילו שאני אומר שנוטל פי שניים בקרקע, ולרב נחמן לא קשה אפילו שאומר שנוטל פי שניים במאות. למה? תמה דבני מערבה קם רינן ולן לא סבירה לן. אני רוצה קודם שהתשובה תהיה ברורה.
מה זה ירושלמי?
אנחנו קודם מסבירים תשובה, אחרי זה כל מה שמסביב. מה אנחנו מחפשים? יש לנו קושייה אדירה על רבה, יש לנו קושייה אדירה על רב נחמן. יש לנו קושייה על רבה, מדוע אתה רבה סבור? מדוע אתה סבור רבה? שיש מצב כזה שאבא מת והשאיר הלוואה ובכל זאת הבכור נוטל פי שניים בקרקע. מדוע אתה רב נחמן סובר שאבא מת והשאיר הלוואה והבכור נוטל פי שניים במאות? זו הייתה הקושייה. והתשובה היא, לא אני סובר ככה ולא רב נחמן סובר ככה. באמת אנחנו סוברים כמו אמר רב יהודה אמר שמואל של תחילת הסוגיה. אנחנו באמת סבורים כמו אמר רב יהודה אמר שמואל, אבא שמת והניח הלוואה, אין הבכור נוטל פי שניים במלווה. אז אין עלינו קושיות. אז אין עלינו קושיות. אלא מה? שלחו מטעם. מגיע מארץ ישראל שמועה. מה נאמר בשבועה? שלחו מטעם בכור נוטל פי שניים במלווה, אבל לא ברבית. אז כתוב שם שהוא נוטל פי שניים במלווה. עכשיו אנחנו באנו להסביר למערבה שסוברים שכן, במה מדובר? כשהוא פרה בקרקע או כשהוא פרה במאות? זה הנחלוקת שיש ביני רב רבא לבין רב נחמן. השיטה שלנו ודאי מסכימה עם שיטתך, אבל אתה לא יכול להתווכח על זה שהגיע שמועה מארץ ישראל. עכשיו צריך להסביר שם הפשט. אז זה תלה את זה בקרקע וזה תלה את זה במאות. זוהי תשובת הגמרא. אלא מה? בא הרב איפה אומר, אז מה זה עובר לי? מה זה עובר לי?
מה הסיפור של הסבתא? זה לפי מה?
הפשט שווה הרבה.
לא, לפי התשובה
הזאת. סיפורי סבתא בהמשך. אנחנו בשלב שלפני הסבתא. עונה הרשב"ם, אומר הרשב"ם בדיבור הגדול, לטעמה יהודי בני מערבה. לטעמה יהודי בני מערבה, בקיצור נמרץ, אנחנו רק רוצים להסביר את העיקרון. ושינוי יהודי כמשני רבא ענה ורב נחמן לא סביר עלן דבני מערבה תשלחו מיתם כלל, אלא כרב יהודה אמר שמואל דאמר עליבא דרבנן אלא בכור נוטל פי שניים במלווה וכתב פסקין על המלכת הלקמן, לא שנה גבו מאות, לא שנה גבו קרקע, אלא בכור נוטל פי שניים. ואפילו לרב נחמן דאמר יתומים שגבו קרקע בחוב אביהם ועל חוב חוזר וגובר אותם, זה השאלה. אפילו אחי מודד לגבי בכורה לא חשיב קרקע לא יווה מוחזק למלווה ולא שקל בבכור פי שניים, כדי פפקין על הלכת הלקמן. והכה היינו טעמה דרב נחמן.
אני בשיעור.
והכה היינו טעמה דרב נחמן. כדי מפרש בפסחים בפרק כל שער. אלא מה? שכאן יש לנו טעם של רב נחמן. למה רב נחמן בכל זאת אומר לנו לגבי הלוואה? שאם האבא מת ויש לו חוב ויש לו גם הלוואה פתוחה, זאת אומרת הוא גם חייב וגם חייבים לו, בכל זאת אפשר לבוא ולומר שהקרקע הזאת היא עוברת? אז פה הרשב"ם נכנס לעוד סוגיה במסכת פסחים, ששם יש לנו נידון בעל חוב. אביי אמר למפרע הוא גובה, דהיינו משעת ההלוואה, ומאז הקרקע שייכת למלווה. רבא אמר מכאן הוא לאבא הוא גובה, ורק ברגע שהוא לא יכול לפרוע אז הקרקע נכנסת לרשותו של המלווה ולא משעת ההלוואה. זה לא חשיב מוחזק אלא משעת גבייה ואילך, וכנפרש אתם תעמה דרבה דקיבה דיה יואב וזוזה הבה מסליק ויזוזה השתכח דאשת ודקקני ומוטבינה לרבה מעד אמר רב נחמן אמר רבה ברבו היתומים שגבו קרקע את השאלה שלנו איך בכל זאת הקרקע עוברת היא אמרת בשמה למפרע הוא גובה המתולח היא חוזר וגובה אותם הם כי למה? דקמן דגבי לאים החיים דאבו אין דמי כי אם אני אומר שבעצם זה כבר מלמפרע שייך לה לא, למלווה אז האבא המלווה כבר שייך לו הקרקע של הלויבה ועכשיו את הקרקע הזאת הולך אבל אלא אמרת מכאן הוא לאבא הוא גובה לא יהיה לה כזווין יתמי ואילו קנו יתמי נכסה ממשתבדה לבעל חוב ומשני שני יתם דאמר לבעל חוב דאבו הם כאיך דקשה בקיצור והתשובה היא יש מושג שנקרא שיעבודה דרב נתן שיעבודה דרב נתן אומר שאם אני חייב למישהו ומישהו חייב לי אבל שיעבוד עובר מרובן ללוי ומכיוון שפה אני מחשיב את זה כשיעבוד שעובר מרובן ללוי, לכן אומר רב נחמן, למה יתומים צריכים להעביר את הקרקע הזאת לבעל חוב? כי בעצם השיעבוד, אמנם באמת מכאן הוא לאבא הוא גובה. ומכיוון שמכאן הוא לאבא, אז האבא לא היה מוחזק בנידון דידן, ולכן בכור לא נוטל פי שניים. למה אבל הלויבה שלו לוקח את הקרקע? שיעבוד עד רב נתן. תשובה אחת ביחס לרב נחמן. ובהמשך הוא מוסיף ואומר, חמש שורות מהשורות הרחבות למטה ורבנמי לטעמה יהודי בני מערב הקאמר לדידי לא שנה מאות, לא שנה קרקע אין לו כרב יהודה אמר שמואל דה לא היה אבו אל מוחזק לא בהי קרקע ולא בהי מאות מי הוא בני מערב הקבן דחשו אלי מוחזק במלווה ויתול בה בכל פי שניים מי כלם אמר דה בגבו קרקע הוא דה כאמר דה יש לו דמי דה דמי, דה דמי מוחזק פי ממאות דה השתבד למי הבחייו אבל אני מאות לא השתבד לי כלל ובגבו מאות מודולי דאין לו. בקיצור, no, בא רבא ואומר, אני הרי בא להתמודד עם בני מערבה. ובני מערבה המציאות הם אומרים שבמלווה באמת יש דין של בכור נוטל פי שניים. אז אני כבר אומר, אם יש כזה דין, אם יש כבר זה, אז זה נכון יהיה לגבי קרקע אבל לגבי מעות. כי מלווה להוצאה ניתנה, ומעות לא קיימים. אבל הקרקע לכל הפחות משועבדת. אז יש פה משהו שאבא מחזיק בזה. ככה מסביר הרשב"ם ונושא ונותן. העיקרון של הדברים... יש לנו את רבא ורב נחמן שסוקבים כמו אמר רבי דאמר שמואל הוא באמת בכל לא נוטל פי שניים אפילו בהלוואה כדעת רבנן כפי שביארנו למעלה יש לנו את רב נחמן ויש לנו את רבא שבאים להסביר פשט לפי שלחו מיתם שהם סבורים שכן יש לו השאלה במה יש לו במעות או בקרקע
הפשט שרבא נתן מה הוא הסביר בעצם רב נחמן בעצם דבר הבא הוא לא טוב
מצוין. למה הוא לא טוב?
כי הבא ישן על זה, נכון?
אבל תירצנו, יש מקרה, חשבנו שזה אותו הסברה, אותו היגיון.
כלומר,
חילקנו את הדברים.
על רבא אין קושי, אבל אנחנו...
נכון.
כי אנחנו לא שומעים ככה.
נכון. וגם לרב נחמן זה לא קשה, כיוון ש...
אבל ההסבר שהם נתנו לדבר, נכון. הרבא הוא לא בעייתי.
נכון.
נשאר בעייתי.
נכון.
איך מוסבר רב נחמן שומע שכסף כן... איך הוא מסביר בסוף?
אז הוא בא ונושא ונותן. ואומר, והיל כך, מה ידע, אמר רב נחמן, גבו קרקע אין לו, גבו מאות יש לו, לטעמה יהודי בני ברבא, כאמר. דאמרי, עלי בדרבנן, זה נוטל במלווה פני שניים, תחשבין עליה מוחזקת למלווה. הוא אוכל, שזה נקרא מוחזק, למה? כי יש לו שטר, והשטר הוא תמורה על המאות של ההלוואה. אז האבא יחזיק מאות, אז היה שאבא יחזיק מאות, אז מה זה נקרא מוחזק בכסף? אבל הקרקע, הקרקע לא מחותן איתו. ואת הקרקע יכול לתת לו מאות במקום הקרקע אז מעולם זה לא אבא ידיים של אבא אז ודאי שאין לה בכל פי שניים מספר את הגמרא מה היא סבתא מה היה הסיפור הזה עם הסבתא דהו ואמר לו נכסי לסבתא ובטרה לירטוי אדם בא ואומר אני רוצה לתת את הנכסים שלי לסבתא ואחריה לאחר מות הסבתא לתת את זה ליורשים שלי לא ליורשים שלה לא לבן שלה, לא לבת שלה לבת שלי, לבן שלי הגילה לאותו אדם ברתה דהה ונסיבה זאת אומרת ככה הגברת הזאת, הסבתא הזאת הייתה אמא של אבא שלו או אמא של אמא שלו הוא חולה ונוטה למות מחלק את הנכסים שלו עכשיו לסבתא יש לו גם בת שהבת הזאת הייתה נשואה שכיבה בחיי בעלה והבת הזאת היא מתה על פני בעלה ובחיי סבתא ועוד בזמן שהסבתא הייתה חיה מתה אותה נכדה
זה הדוד של הבחור שמת
בתר דשכיבה סבתא לאחר מות הסבתא עת הבעל כתבה בא הבעל ותבע את הירושה למה? כי היורשת זו אשתי, וכיוון שהיום אני היורש של אשתי, מגיע לי את הירושה.
למה לא להגיד שהוא ירש?
כי זה לא מה שקרה.
הוא אח של אבא.
למה? איזה אח של אבא? מה קרה?
הבעל של האישה.
למה הוא
אח
של אבא?
כי הוא נכד.
מי נכד?
הוא אישי לסבתא, נכון? נו. והבת שלה הייתה נשואה.
זה היה מייסה שהיה, זה לא תיאוריית איך זה יקרה. מדובר במקרה שקרה. יש כאן, נדבר בשפה המקומית, יש כאן סבתא רחל, נעשה יותר טוב, סבתא שרה, סבתא שרה אשת אברהם, היה לה בן אחד יצחק, לבן יצחק היה בן יעקב, הבן יעקב הולך למות ורוצה להשאיר את הירושה לסבתא שרה, וככה הוא אומר, הירושה שלי הולכת לסבתא שרה, וכשסבתא תמות זה לא יעבור ליורשים שלה, דהיינו ישמעאל ויצחק, אלא זה יבוא ליורשים שלי. מי זה? ראובן, שמעון, לוי, דינה וכולי. קרה מה שקרה, וגברת דינה, הלוי ביתה של יעקב, מתה בחיי בעלה. בא בעלה ורוצה לרשת את הנכסים. למה? כי הרי אבא אמר שתירש אותו הבת, וכשהבת מתה אז הוא היורש של הבת. זה מה שרוצה הבעל. אמר רב הונא, מה יהיה הדין? ליירתי ואפילו ליירתי יירתי. זה בדיוק מה שאבא אמר. אני רוצה שירשו את זה יורשי, ואפילו יורשי יורשי, ולא היורשים שלך. אז גם אם היה לבת הזאת בן, הוא היה יורש, ועכשיו שיש בעל והוא הראשון לירושה, והוא יורש. ורבנן אמר לירתי, ולא לירתי ירתי. מה שהוא רצה לתת את זה ליורש שלו, דהיינו ביתו דינה. אבל לבן של דינה, או לבעל של דינה, ליורשי הירושים, זה הוא לא רצה לתת. שלחו מטעם, שלחו מארץ ישראל. הלכתה, כבתי דרבנן, שבאמת הבעל לא יורש, ולאו מטעמי, אבל לא מהטעם של רבנן. למה? הלכת עקבת הידי רבנן דבעל לא ירית, אבל למה מטעמי? דילו רבנן סבר, אף על גב דהבה לא יברה לברתי לא ירית. גם אם היה בן לדינה, בן הבת הוא לא היה יורש, ולא היא. דאילו הבה ליבר לברתי ודאי ירית, בן הבת ודאי שהיה יורש, כי הוא עומד במקום האמא. ובעלינו טעמה דלא ירית, משום דהה ולראוי, ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק. כל מה שבעל יכול לקחת, כפי שביארנו בדף קוף י' ג', ורק גבעת פנחס בנו. במה הבעל יורש את אשתו? רק בדבר שהיא מוחזקת. אבל אם האישה מתה בחיי מורישיה, הבן יורש ולא הבעל יורש, כי בראוי הבעל לא יורש, ולכן אין לו פה חלק. אומרת,
שהוא נותן את הירושה שלו לסבתא, הוא יכול לעשות את זה רק בחייו.
ודאי, ודאי, מתנה, מתנה. מתנה עם תנאי.
זה כבר לא, זה כבר ירושה של הסבתא, זה כבר לא.
לא, אבל הוא עשה תנאי. הוא נתן לה את המתנה עד הרגע שהיא תמות. ברגע, כן, בעל פה גם, לא משנה. אם יש עדים שזה היה התנאי, ככה אני רוצה לתת את המתנה. את לא רוצה, את קבלי את המתנה. אבל כן, אני עושה את התנאים, שהתנאי אומר שאני משאיר לי את הזכות, שביום שאת מתה זה עובר ליורשים שלי. אומרת הגמרא, מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק. אז רב הונא שאמר שהבעל יורש, מה הוא סובר? שבעל יורש בראוי? הרי זה גמרא פשוטה וברורה לכולם, מה שבעל לא יורש בראוי. אמר רבי אלעזר, דבר זה נפתח בגדולים, זה התחיל על ידי רב הונא שהוא אדם גדול, ונסתיים בקטנים, לפום צנעתו, אז הוא קרא לעצמו קטן. כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי. בא רבי אלעזר ומחדש פשט ברב הונא. אני סבור רב הונא שבאותו רגע שאדם אומר לסבתא, ושלך ואחרייך לפלוני, פירושו של דבר, היום אני מקנה את זה לבת שלי, ולמי שייך הגוף, הקרקע, לבת שלי, את הפירות את הסבתא תוכלי. ומכיוון שהגוף שייך לבת והפירות לסבתא, אי אפשר למכור את זה. אומרת הגמרא, אמר רבא, מסתברא תעמא דבני מערבא דיקא דין סבתא וזבנה, זבינה זביני. יש כאן מחלוקת בהגדרה של אחריך לפלוני. כשאדם נותן מתנה ואומר אחריך, האם פירושו של דבר שהוא אומר מעכשיו ואחריך לפלוני, ואף פירושו של דבר שעכשיו הבת זוכה בנכסים, עכשיו היא מחזיקה בגוף והסבתא לא יכולה למכור, ובמות הסבתא זה כבר של הבת וזה היה מוחזק ולא ראוי ולכן הבעל יורש וזה רב הונא, או שכשאדם אומר אחריך פירושו של דבר עכשיו אין לך כלום והכל שייך לסבתא, ולכן הסבתא יכולה לבוא ולמכור את זה. ורק שתמות הסבתא זה החולקים, זה רבנן, זה שלחו מטעם, זה הלכה. מכיוון שאנחנו סוברים כבור רבנן רק לא מהטעם שלו. כי כשאדם אומר אחריך זה לא נקרא מעכשיו. אז מי עכשיו מחזיק בגוף? הסבתא. וכיוון שהסבתא גם יכולה למכור, אז מה זה נקרא היום? ראוי ולא מוחזק. לכן הבעל לא יורש, אבל הבן, הבן ודאי שיורש. כי בן יורש גם את מה שראוי לאמו, לא רק שמוחזק. זוהי המחלוקת בין רבנן, דהיינו בן שלחו מטעם לרבונה, ולכן באו והם פסקו שאין הבעל יורש.